הכל חי אונליין 93fm.co.il כל חי מהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב במהדורה המרכזית, צהל מתגבר את כוחותיו בצפון הארץ. על פי גורמים צבאיים, תגבור הכוחות גם על גבול לבנון וגם בתוך היישובים בצפון. החיזבאללה מדווח על מטוסי חיל האוויר שחגים בדרום המדינה. שבוע לפני הגשת הרשימות לכנסת, הסקרים מרים על זליקת קולות מישראל ביתנו לכחלון. גוש הימין שומר עדיין על כוחו. המפלגות החרדיות והדתיות, ש"ס מתייצבת סביב השמונה מנדטים, יהדות התורה על שבעה, הבית היהודי על 16. אלי ישי ברוב הסקרים לא עובר את אחוז החסימה. הפרקליטות שוקלת לפתוח בחקירה פלילית נגד הרב מרדכי בלוי בעקבות דברים שאמר נגד נשים חרדיות המתכוונות להתמודד בבחירות לכנסת. על פי הפרקליטות, דבריו של הרב בלוי הינם בגדר איום והפעלת לחץ. עיריית ירושלים אישרה את תקציב העיר ללא תקציב התרבות. סעיף התרבות הוצע בעקבות ההתנגדות של סגן ראש העיר, עד לבירור סוגיית תמיכת העירייה באירועים פומביים המחללים את ירושלים. הרב צביקה כהן אמר כי הוא ממשיך לבחון את הסוגיה, וברגע שעיריית ירושלים תתנער מהתמיכה באירועים הללו, גם תקציב התרבות יאושר. מהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. לפני הבחירות, שבוע לפני הגשת הרשימות, לפני שנשמע גם על סקר הסקרים, אנחנו עם העניינים הביטחוניים. בצפון המתח מגיע לסי נוסף, כאשר צהל מתגבר כוחות בצורה משמעותית בצפון. יש איומים חדשים גם מכיוון איראן, כולל החיזבאללה, מטוסי חיל האוויר שחגים באזור. אנחנו פותחים עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום ערב, טוב לך.
תגבור הכוחות לא רק על הגבול, גם בתוך היישובים, הכל במטרה למנוע איזושהי מתקפת פתע מדרום לבנון.
נכון, זאת הערכה וזאת המציאות כפי שמשתקפת נגד אלינו במשך כל היום הזה, והיא תימשך גם מהלך היום של מחר. כדי להכין את, גם את המערך הלוגיסטי של צהל וגם את המערך הפנים-יישובי. מה שעשו בימים האחרונים בבית צהל, דיברנו על כך שנינו גם אמש, תגבור של כוחות לאורך הגדר, תגבור של כוחות באזור, תגבור של מערכת כיפת ברזל, חיל האוויר שפרו שם עוד מערכות נוספות, שריון כמובן, טנקים כל הזמן עלו צפונה. זה מה שקורה בתוך האזור הצבאי. מה קורה בתוך היישובים עצמם? מכיוון שהרעיון המרכזי והחשש המרכזי שהחיזבאללה ינסה לממש את האיום שלו להשתלט על איזשהו מוצב של צהל או על איזה יישוב. פשוט להניף שם את הדגל שלו ואז לומר כבשנו את הגליל. זה מציאות שהיא לא רחוקה מהדמיון. נכון שאחרי 3-4 שעות צהל יחזור וישתלט על המקום הזה, אבל כדי למנוע את האפשרות הזאת צהל מתגבר את הכוחות שלו בתוך היישובים עצמם. ולכן אנחנו עדים לכך במשך כל אחר התוריים, גם מחר נראה זאת כך, הרבה מאוד כוחות באזור הזה. זה לא בגלל שקרה משהו, אלא פשוט כדי להיות מוכנים לכל דבר ודבר. הזכרת את איראן, וזאת הנקודה המעניינת הבאה. קשה לנו מאוד להסתמך על מקורות מודיעין ישראלים, כיוון שכידוע ישראל שותקת בכל הנושא של האירוע בגולן הסורי, אבל מעיתון קוויתי, ואנחנו מאשרים את זה גם עם גורמים של מודיעין במערב, שאיתם אנחנו מקשרים, שהיעד המרכזי של החיסול שהיה ברמת הגולן הסורי, לא משנה מי שעשה אותו, היה לא ג'יהאד מורניה, כפי שחשבנו תחילה, אלא דווקא הגנרל האיראני הזה, מוחמד אבו עדלה, שהוא למעשה המפקד הבכיר, לא סתם שמו שם הגנרל, שמקשר, מתאם בין איראן, סוריה וחיזבאללה. הוא זה שבנה את כל התשתית של האיראנים באזור סוריה, באמצעות החיזבאללה, לכן מובא לשם לתוך הפגישות הללו, גם אותו ג'יהאד מורניה, ויחד עמו כל הבכירים, כאשר הוא יוצא מדמשק, סמוך לשעת הצהריים, 12 בצהריים, במשך שעה וחצי עושה דרכו מדמשק לאזור קונטרה, והמערכות עצמם יודעות במי מדובר, והם בסופו של דבר מצליחות לשים עליו את ידם ולהתנקש בו. זה לא הפעם הראשונה שהוא היה באזור הזה, ולכן אותו עיתון קואטי שעושים את הדברים הללו, השרי באמת מסתמך על גורמי מודיעין, וזה בהחלט יכול לאשש גם את האיומים, כפי שפתחת ואמרת מצד איראן לשגר טילים לישראל. לישראל יש גם את היכולות שלה, אל לנו לחשוש יותר מידה, יתר על המידה, לכן המוכנות גם בצד של הגליל עם גבול לבנון, וגם עם הצד של סוריה בגבול של רמת הגולן.
אכן וכל העת בודקים שוב ושוב עד כמה באמת החיזבאללה וכוחותיו ערוכים עכשיו למתקפה נגד ישראל, כשהם עסוקים עד צוואר במתרחש בסוריה, גם זה נמצא על הפרק, ואנחנו לא שומעים על הזזת כוחות, אם יש בכלל מושג כזה בצד הלבנוני.
אין מושג כזה של הזזת כוחות, בגלל שכל הזמן, נכון, צבא דרום לבנון וצבא ויוניפיל נמצאים שם כל הזמן למנוע מזה, בעצם היום ראיתי את יוניפיל מתגבר את כוחותיו פורס עוד ועוד מחסומים, אבל תמיד יכולה להיות איזושהי פרצה שדרכה, לא צריך בשביל זה מנהרה, פשוט עוברים את הגדר ותוך כמה דקות הם ביישוב או כמה עשרות מטרים מן היישוב, לכן גם הסיבה שסגרו את הכבישים, אנחנו ערוכים, מוכנים, ומה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו יהיה טוב, אבל בסופו של דבר אני בטוח שהמערכת כולה עובדת בצורה נכונה, איך צריך להביא את הדברים הללו.
נאחל לתושבי הצפון שבוע שקט, בדיוק. תודה רבה לך קובי פינקלר, כתבנו, תודה, ערב טוב. עכשיו אנחנו אל יוסי יהושע, ידיעות אחרונות, שלום יוסי.
שלום, ערב טוב.
בוא ננסה להבין רגע את התמונה, שצהל מתגבר כוחות, אולי זה פועל יוצא של המתקפה וסוג של התגוננות, אבל מצד שני זה יכול גם לגרום לצד השני כן לנסות לבצע איזושהי פעולה שהם לא כל כך חשבו עליה קודם.
נכון, אבל צריך לצאת מנקודת הנחה שאם ביצעו את המהלך הזה, אז ישנם אינדיקציות כאלו ואחרות שחייבו את הגברת רמת הכוננות, וכאן מערכת נמצאת בדילמה עד כמה אתה מעלה את רמת הכוננות מבלי לגרום לצד השני גם כן לבצע מהלכים דומים ולא להגיע לאירוע של מיסקלקולציה. קל מאוד להגיע לאירוע כזה, ולכן צריך כאן הרבה מאוד אחריות ושיקול דעת בניהול המשבר הזה. יש בו הרבה מאוד גורמים, לא כולם מתואמים ביניהם, ולכן צריך להיות מאוד מאוד עירני, דרוך, ואני יכול לומר לך שצהל בשלב הזה מאוד מאוד מקוות, ואני לא
אתפלא אנחנו לא שומעים על גיוס, אנחנו לא שומעים על גיוס מילואים או הכרזות כאלה שבאמת משתמשים
בשלב הזה, כן, אנחנו מתכוחות הסדירים. נמצאים באזור הצפון, רואים את מערך ההגנה האווירית של צהל פרוס במקומות אחרים וחדשים שבהם הוא לא היה פרוס בעבר, ובהמתנה דרוכה לראות מה קורה, ואני חושב שאולי אפילו חיזבאללה גם נהנה מזה שהוא רואה צהל מקוות בשעות האלה, ולא ברור, אני לא חושב שיש מישהו במערכת הביטחון שיודע מתי זה יקרה. אם נסיימתי שיחות בשעה האחרונה עם הגורמים הרלוונטיים, ואני יכול לומר שאין מישהו שיכול לומר אם זה יהיה היום, עוד שעה, עוד שעתיים, עוד יום, חודש, ואולי אפילו עוד שנה.
תגיד, ההבדל בין החיסול של מורני עצמו לבין החיסול של הבן שלו, הרי אז אנחנו לא זוכרים איזושהי תגובה של החיזבאללה, משהו לפחות יוצא דופן, מאז הם עוד ממתינים עם הנקמה שהם הבטיחו אז.
לא, יש כאלה שאומרו שהפיגוע בבולגריה זה היה סוג של נקמה, ובמקומות אחרים בחול, ויכול להיות שזאת תהיה דרך הפעולה של חיזבאללה גם כעת, לא מוצאים את זה מכלל
השירות. כלומר, לא רואים איזשהו לא רואים איזשהו הבדל בין חיסול שנעשה על ידי אנשים אנונימיים בהתמנת מטען חבלה ברכב, או לבין שיגור טיל ישיר של מסוק ישראלי על מנת לחסל?
תראה, מה שמעניין יותר מכל זה ההצהרות בתגובה. הרי המצב השתנה מאז 2008 להיום, מצב השתנה. אנחנו לא באותה סיטואציה, חיזבאללה מאז הוכיח לנו לא פעם שהוא יודע לשנות את כללי המשחק, ואפשר לשאול, יש דיונים במערכת הביטחון מי מרתיע את מי, זה גם סוגיה. כשחיזבאללה אמר בשנה האחרונה שהוא לא יאפשר תקיפה של צהל על אדמתו, וראינו מה קרה בפעם האחרונה שתקפו שם בפברואר שנה שעברה בכפר ג'נטה, וראינו מה קרה כתוצאה מזה. חיזבאללה ביצע שורה של פיגועים בהר דוב, וגם בצפון רמת הגולן, שרק הודות למזל, נס גדול, היו שם הרוגים רבים שהיו גורים אותנו לאירוע אחר. אני מזכיר לך, לפני 3 חודשים, כוח מיחידת אגוז עלה לזירת מטענים בהר דור. במקרה היו מספר פצועים, זה יכול היה להיגמר עם מספר רב של הרוגים, מדובר הייתה בזירה...
אכן, היה נס גדול, והסיטואציה הזו יכולה גם בכל רגע, אנחנו נמצאים על חבית חומר נפץ, ועד כמה אתה באמת מצליח להבחין שמישהו מנסה לשמור את הניצוץ, את הגץ הזה שעלול להדליק כאן את הכל, בצורה מאוד מאובטחת?
מנסים, אני מקווה, מצד אחד מנסה, יש כאן מורכבות, מצד אחד אתה רוצה לשמור על, על כך שזה לא יתפוצץ, מצד שני אתה לא רוצה לאבד נקודות בהרתעה, אתה לא רוצה להתכופף, אתה לא רוצה, לא בכדי יצא הכחשה מיידית על הדיווח בסוכנות רויטרס, שכביכול נאמר שם שישראל היא לא זה, שהיא לא ידעה שהגנרל האיראני נמצא שם. אז זו דילמה מאוד מאוד מורכבת, כי ככה אתה עלול גם לאבד את ההרתעה שלך, אתה גם מבצע חיסול ומיד לאחר מכן אתה מתנצל עליו, גם בעייתי, ולכן אכן. אמר מי שאמר, שיקחיש מי שיקחיש את הדיווח הזה, ואני חושב, אני נוטה להאמין שההכחשה הזו היא כן נכונה, ואני אוכל לומר במגבלות שמי ש... ביצע את הפעולה היכן שביצע, ידע בדיוק מי נמצא שם.
אוקיי, לסיום רק אנחנו מדברים על לבנון ועל חיזבאללה, פחות על איראן, למרות שהיא מאיימת לא פחות, אבל כנראה שגם אם איראן רוצה להגיב, היא תעשה זאת דרך חיזבאללה, אנחנו לא נערכים פה לאיזה טיל איראני פתאום.
לא, אני לא חושב, אני לא חושב שזאת תהיה דרך הפעולה של איראן, יש לה לא מעט אפשרויות, היא נוכחת כאן במזרח התיכון, היא מחמשת, היא הקימה דיוויזיה, אפילו לא הייתי אומר דיוויזיה, הרבה יותר צבא, את חיזבאללה, את הגאפ, הג'יהאד האסלאמי בעזה, ואני חושב שיש לה הרבה מאוד כוחות ויכולות פה בזירה, שהיא לא צריכה להשתמש...
החלט, החיזבאללה למעשה בעשור האחרון, סוג של חיל... יד ארוכה של החיזבאללה, של איראן.
נכון, וצריך לדבר על זה, מה שקרה בשנים האחרונות. אנחנו ראינו את ההתעצמות של חיזבאללה, ראינו שהוא רוקן למעשה את כל מחסני הנשק של סוריה, כמעט כל אמצעי מלבד אולי אמצעים כימיים שבהם הוא לא רוצה, עבר לשם, וכך צריך להתייחס, וכך צהל מתייחס לזה, ואנחנו רואים את זה, כמעט כל אמצעי עבר לשם, הוא גם מתאמן על רטוב, מה שנקרא, בסוריה, הוא נלחם שם במשך כבר 3 שנים, כתף אל כתף עם האנשים של אסד, צובר ניסיון מבצעי רב, הוא מפעיל יחידות אורגניות, גם יחידות מיוחדות, והאתגר יהיה מורכב, לא שאני חושב שהכוחות צריך להיות ברור, שמדינת ישראל חזקה הרבה יותר ו... אבל האיום הוא שונה מאשר ראינו בדרום, בצוק איתן.
כן, עולם אחר מהחמאס. יוסי יהושע, ידיעות אחרונות. תודה רבה לך, יוסי.
תודה.
פרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד לבחירות, שבוע לפני הגשת הרשימות, לפני כן במהלך הדקות האחרונות, אנחנו מקבלים עדכון על מה שמתרחש בעיריית ירושלים, תקציב העירייה אושר לפני זמן קצר, כולל תקציב התרבות, אחרי שהעירייה החליטה לבטל את המימון שלה, או את ההשתתפות המימונית שלה, באירועים שמחללים את ירושלים, וגם הנציגים החרדים תמכו באישור תקציב עיריית ירושלים, ממש לפני זמן קצר. עכשיו אל הבחירות הקרבות, פרשננו מני גרה באולפן, ערב טוב לך מני.
ערב טוב אבי.
מיד נדבר על הסקרים, אבל לפני כן אתמול דיווחת לנו על הרב מנחם אליעזר מוזס ביהדות התורה, מה קורה שם?
אכן, ממש לפני שעה קלה הסתיים הכינוס של המועצה הארצית, המועצה המנהלת, כל מי שנמצא מבחינה חוקית בתקנון של אגודת ישראל, התכנסו באולמי נאות ירושלים, פה סמוך אלינו בבני ברק, בכדי לאשרר למעשה את הרשימה, אבל שים לב, אחרי שהם מאשררים את 4 השמות המובילים הראשונים ביהדות התורה, שזה אומר כמובן ליצמן, פורוש, מוזס, אייכלר, בסופו של דבר עוד סעיף קטן עולה, לאחר איזשהו ויכוח, איזשהם דברים ככה על הבמה בין חברי כנסת השונים, מעלה זייברט מזכ"ל התנועה בפני הנוכחים שכל סיעה, הוא מעלה הסתייגות שאומרת כל סיעה תוכל אם תחליט לשנות את עמדתה מי יהיה הנציג שלה. כלומר, לצורך העניין, ליצמן זייברט אומרים פה, אם בסופו של דבר בסיעה המרכזית יחליטו, נגיד שגשייד הוא זה שיהיה הנציג, הרי שעם החלטה הזו שלנו יש לנו את הסמכות לעשות זאת, או לחילופין, אם בוויז'ניץ, אם בסיעה המאוחדת יחליטו כן להחליף בסופו של דבר את מוזס, יוכלו לעשות את זה. אבל אני חייב להוסיף עוד משפט אחד בהקשר הזה של מוזס. ההחלטה נתונה בידיו. הדברים שלי אתמול אולי לא כל כך הובנו מספיק בצורה ברורה, ולכן חשוב לשים את זה. האדמור מוויז'ניץ נותן למוזס את כל הקרדיט ואת כל הערכה להמשיך בכנסת. הפעילים העסקנים בוויז'ניץ מציעים למוזס חבילת תפקידים אחרת בכדי שיגש לתפקיד אחר ושם להכניס מישהו חדש וצעיר יותר.
כלומר שהמפתחות בידיים שלו, אם הוא ייגש ויאמר אני לא רוצה יותר להיות בכנסת אלא לשמש בתפקידים אחרים, אז המקום שלו יתפנה, אבל אף אחד לא יורה לו לעשות זאת. זה מה שאתה אומר.
אף אחד לא אומר, לא רק לא יורה לו, אלא אני חושב שהאדמור מוויז'ניץ נותן לו כמעט את כל הכוח ביד בשביל לקבל את ההכרעה הזו, ולכן ברמה סבירה מאוד של אולי 100% או 99% אנחנו יכולים לראות את מוזס גם בקדנציה הבאה.
אז בעצם רשימת יהדות התורה סגורה לקראת הגשת הרשימות, אפשר כבר להגיש אותה הערב כמו שזה נראה, גם אחרי שהרב מאיר פרוש במקומו וכל אחד קיבל את התמיכה מהפלג או מהחסידות שאותו מייצג בתוך יהדות התורה. מני, סוף השבוע הזה הגיע, קצת על הסקרים, מיד אנחנו נעבור לנחמיה גרשוני שהביא לנו את סקר הסקרים, אבל לפני כן אתה שומע על סקרים שצפויים להתפרסם גם הערב?
סקרים נוספים הערב לא שמעתי, אבל מחר יש כן בהחלט לפחות 3 סקרים שמתפרסמים, וכבר היום התפרסמו 2. נחמיה ידבר אולי על כל התמונה, אנחנו נדבר אולי על מה שמעניין אותנו, וזה אלי ישי, הסיפור הזה של עובר, לא עובר, זה סיפור מאוד קריטי עבור אלי ישי, ויש לו איזשהן בשורות טובות, גם היום הזה וכנראה גם מחר, יש לאלי ישי איזשהו כיוון בכמה וכמה סקרים, שהוא שב לעבור את אחוז החסימה, ולכן השבוע שלפנינו הופך להיות מאוד מאוד מותח בהקשר הזה.
אוקיי, מני גרה, תודה לך. נחמיה גרשוני, פרויקט 61, שלום לך. נחמיה?
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו נפגשים ככה מדי שבוע מעל גלי היתר, אז גם הערב בוא ננסה להבין ממך מה עושים הסקרים במהלך השבוע הזה, גושים, מנדטים, דבר.
בשמחה, ככה נתחיל בזה שהסקרים שיש לנו זה 7 הסקרים האחרונים, 8 הסקרים האחרונים, מתוכם 3 פורסמו השבוע, 5 פורסמו בסוף השבוע האחרון, אנחנו זוכרים שהיה גל של פרסומי סקרים. כשאנחנו משקללים את כל הסקרים, תמונת המנדטים היא כדלהלן, ואני אגיד את זה לא לפי גודל, אלא לפי גושים פחות או יותר. הליכוד עם 23 מנדטים, הבית היהודי עם 16 מנדטים, בגוש המרכז ישראל ביתנו עם 5, יש עתיד עם 9, כולנו של כחלון עם 8, יהדות התורה עם 8, ש"ס עם 8, אלי ישי לא עובר כרגע את אחוז החסימה, המחנה הציוני עם 25 מנדטים, המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, מרץ עם 5 מנדטים, משלימה את הגוש של השמאל המובהק ל-30 מנדטים, ומפלגה ערבית מאוחדת כרגע נמצאת אצלנו על 13 מנדטים. אני רק חשוב לומר, מדובר בתחזית שהיא מבוססת על מספר סקרים, כשאנחנו מפצים על השגיאה הממוצעת של כל סוקר בעבר.
כן. זה תמיד הכוכבית שאנחנו אומרים אחרי המספרים הללו. זה מתייחס ל7 סקרים, אתה אומר, 7 או 8 סקרים.
8.
אוקיי. לפי התמונה הזו, אם אנחנו מנסים לבחון אפשרות של הרכבת ממשלה על ידי נתניהו, אז יש לו את ה-23 שלו ו-16 של הבית היהודי. נצרף עוד 16 של החרדים. אתה אומר שש"ס על 8 מנדטים ויהדות התורה גם על 8. אז הם ביחד 32 עם הבית היהודי. עדיין חסרה לו מפלגה אחת. או כחלון, שיכול להביא לו 8 מנדטים ואז זאת תהיה ממשלה צרה, או שוב לפיד עם 9 מנדטים, ליברמן,
או כחלון כבר... עם ליברמן.
אבל ליברמן לא מספק לבד את הסחורה, זאת המשמעות של השבוע.
חד משמעית לא, לפי התמונה אצלנו, ליברמן לא מספק את הסחורה, צריך לומר שגם אם אלי ישי עובר את אחוז החסימה, אז, אז גם חרדים והימין לבד לא יספקו את הסחורה, ויהיו חייבים עם מפלגה אחת, אבל הדבר החשוב זה לומר, בהנחה, נגיד שאלי ישי עובר את אחוז החסימה, והמפלגות החרדיות מגיעות ל-16, 17, אפילו 19 מנדטים, בנימין נתניהו יוכל לבוא ולהציע לכל מפלגה ממפלגות המרכז, לנסות למקסם את התנאים שלו, ולא שהם ימקסמו את התנאים שלהם. עכשיו אנחנו זוכרים שיהדות התורה, יש התחייבות שלא ישבו עם לפיד באותה ממשלה, אז נוציא את לפיד והמשחק, ואז יש לנו את כחלון ויש לנו את ישראל ביתנו.
תמונה מעניינת, ואם אנחנו בוחנים אפשרות של הרכבת ממשלה על ידי ציפי לבני ובוז'י הרצוג ביחד, די מתקשים, איך נאמר, יש להם 24, בוא נניח אפילו 25, יחד עם ארץ הם מגיעים בסך הכל ל-30, עכשיו הם צריכים כן. עזרה מהרבה מאוד מפלגות קטנות, גם לפיד, גם ליברמן וגם כחלון, ביחד אם הם לא רוצים את החרדים, לא פשוט.
זה לא פשוט, אני מזכיר שכחלון הצהיר רק אתמול למיטב זיכרוני, שהוא לא יישב במפלגה, בממשלה שמחרימה את המפלגות החרדיות, או מחרימה ציבור כזה או אחר, זה אוטומטית מחייב שהחרדים יהיו בתוך הממשלה הזאת, זה אומר, נגיד שלוקחים את כחלון, את שס, את לפיד, את ליברמן, מרץ בתמיכה מבחוץ, המחנה ציוני 25 מנדטים, המפלגות הערביות תומכות מבחוץ, זה אפשרי, זה מאוד גבולי, זה יהיה נתון לדילים מדהים.
לא מרכיבים ככה ממשלה.
לא מרכיבים ככה ממשלה ששורדת מספר תקציבים, בוא נגיד את זה ככה.
כן.
אולי תקציב אחד זה יהיה אפשרי, תקציב שני זה כבר יהיה מאוד 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 קשה.
אוקיי, רק נחזור לסוגיית אלי ישי, כהכנה לשיחה הבאה שלנו. אתה אומר שעד עכשיו, לפי סקר הסקרים הנוכחי של השבוע האחרון, הוא לא עובר את אחוז החסימה. שמענו קודם ממני שמחר צפויים סקרים שכן מעבירים אותו. השאלה המשמעותית, האם בכל פעם שאלי ישי עובר את אחוז החסימה, הוא מוריד את שס אוטומטית ל5-6?
ממש לא, אלי ישי לא בא על חשבון שס בצורה מובהקת. לדוגמה אני אתן את אחד את הסקר האחרון שנתן לישי לעבור את אחוז החסימה, העביר בו את אחוז החסימה, שס הייתה עם 6 מנדטים ואלי ישי היה עם 4. לעומת זאת, אם הוא לא עובר, אז שס עם 7 זה מנדט אחד לפה, מנדט אחד לשם. יש סקרים אחרים שכמובן נותנים לשס 8 מנדטים ולא מעבירים את אלי ישי, אבל מאוד קשה לומר כשאנחנו מדברים על נפרש של מנדט אחד, כבר התמונה לא חד משמעית, אי אפשר לומר מה בדיוק יהיה, כן. אי אפשר לדעת.
כי גם סקר שאומר שהוא לא עובר את אחוז החסימה, בעצם נותן לו 3 מנדטים.
או 2 מנדטים או 3 מנדטים. תראה, אני אתמול ישבתי עם חלק מהציבור החרדי-לאומי, וההתרשמות שלי הייתה, ההתרשמות האישית שלי הייתה, שיש הרבה מאוד אנשים שמתלבטים האם להצביע לאלי ישי. יכול להיות שההתלבטות הזאת לא נכנסת לתוך
לא משתקפת בסקרים.
ולא רואים את זה, לא משקפים את זה, זה ייתכן מאוד. ייתכן כמובן שגם יהיו שיקולים אחרים שיגרמו לאלי ישי לעבור או לא לעבור את אחוז החסימה. אני אפשר לומר עוד דבר, אם יהיה אחוז התייצבות מאוד גבוה של המפלגות הערביות, של הערבים, כן, להצבעה, בגלל שתהיה מפלגה ערבית מאוחדת, מדברים על עוד 10%, יהיה הרבה יותר קשה לאלי ישי לעבור את אחוז החסימה, כי הוא יצטרך לא מ-25.
כי אחוז ההצבעה יהיה גבוה, ואז זה מגיע ל-140.
כן. כן, 140 אלף קולות.
משמעותי מאוד.
וזה מאוד קשה. זה מאוד משמעותי מאוד קשה, וזאת התלבטות מאוד כבדה, אין שום ספק בנושא.
נחמיה גרשוני, פרויקט 61, סקר הסקרים. תודה לך, ונשתמע גם בלי נדר בשבוע הבא.
בעזרת השם. ערב טוב, תודה רבה.
ערב טוב, תודה. עכשיו אנחנו עם אבי בלומנטל, שלום אבי.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. הפכת לדובר מפלגת העם איתנו, או שחלק מדוברי המפלגה, בכל מקרה במטה ההסברה.
ובכל זאת אני נשאר חבר שלך.
וואה, איזה אמירה, ככה אתה מתחיל, אה?
כן, תראה. לפני הכל אנחנו חברים, אחר כך אתה מראיין אותי ואני מתראיין, ואנחנו מבטיחים להיות נחמדים אחד לשני.
אוקיי. אוקיי, טוב. אבי, עובר או לא עובר? זאת השאלה.
תשמע, יש לך את הפרשנים הכי מקצועיים שיש, הסוקרים הכי מקצועיים שיש, אתה רואה עוד סקר ועוד סקר שעובר, ואני אומר לכולם, עזבו אתכם, לא הסקרים שנותנים גבוה, לא הסקרים שנותנים נמוך. הסקרים, לדעתי, בסך הכל משקפים מגמה. הם לא באמת קובעים אם מישהו עובר או לא עובר, וגם הם לא קובעים אם יש לו 4 או 6, כי אתה רואה גם את הסתירות בין הסקרים, וגם את הסקרים עצמם שנתנו אתמול למפלגה מסוימת 5 מנדטים, ויומיים אחר כך הם נותנים לה 7 מנדטים, לא אתמול, שלשום, סליחה, ואותה חברת סקרים נותנת, אתה לא חושב באמת שפתאום הייתה שם כזאת קפיצה, כי בדיוק כמות כזאת של אנשים שינו את דעתם ביומיים האחרונים. יש, אתה יודע, זה את מי דגמת וכמה טעות הדגימה. לכן אני לא מומחה גדול לסקרים, ואני לא יכול לענות לך עובר או לא עובר על סמך סקרים. אני יכול לומר לך שהשטח בוער, לדעתי זה לא בא לידי ביטוי בסקרים. אני רואה את רוח ההתנדבות המפעמת, אני רואה את המתנדבים שמגיעים מכל הארץ, הפעילים שמגיעים מסדרות, מנתיבות, מטבריה, ראיתי מרחובות, מגיעים ומבקשים עוד חומר. אני רואה את כמויות הטלפונים האדירות שמגיעות למטה המרכזי של אנשים שמבקשים לפתוח מטות אזוריים ובערים, ואני מבין שקורה פה משהו מאוד 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 גדול. אני מבין שהבשורה הזאת של שבירת המחיצות בין הציבור החרדי לציבור החרדלי, הדתי-לאומי, המסורתי, יש לזה ביקוש ענק. אני אמרתי,
מדהים,
יש,
מדהים.
פה, יש פה סטארט-אפ.
אוקיי, בהחלט יפה לשמוע את הדברים הללו. בואו רגע ננסה להתמודד עם הסוגיות המשמעותיות. תגדיר לנו את המפלגה של אלי ישי, חרדית, חרדלית.
המפלגה של אלי ישי
חרדלית.
היא קודם כל מפלגת ימין מובהק. מפלגה היחידה שהצהירה שתמליץ על נתניהו כראש הממשלה הבא, היא ממשלת ימין מובהקת. למיטב ידיעתי, לא כל המפלגות עשו את זה. והיא מפלגה דתית, חרדית, מסורתית. היא מפלגה ששמה את יהבה על תורת ישראל. היא מורכבת מאלי ישי, שהוא יושב ראש המפלגה, מוכר לכולנו כאדם חרדי שעומד ומקפיד בכל מה שהיה קשור להצבעות בנושאי דת, תמיד על שמירה על העקרונות. יוני שטבון, ש...
כלומר שהקו הבולט של המפלגה זה בעצם...
ואיבדת ביתו בגלל אותם סנקציות פליליות בחוק הגיוס.
כלומר שהקו הבולט של המפלגה הזו מפלגת ימין, אבל כשאני שואל אותך תגדיר לי אותה מבחינה דתית, ואני אסביר לך את השאלה, הרי יש... את מועצת אדירי התורה, כך זה נקרא במפלגת אלי ישי. אנחנו מסתכלים על רשימת הרבנים, וכמובן שראש הישיבה, רשימת כיסא רחמים, הגאון הגדול, הרב מאיר מזוז בראשה, אבל לצידו יושבים הרב דוב ליאור, הרב אליקים לבנון,
אני נכון עכשיו לא מכיר את הגוף הזה. אני מכיר את הרב מזוז, אני יודע שיש הרבה מאוד רבנים שתומכים במפלגה הזאת. אני יודע שיש קבוצה אדירה של רבנים מהציונות הדתית, רבנים נחשבים מאוד
מבחינת
לאומי. ואגב, יש כנס בשבוע הבא, כנס רבנים של רבני ציונות דתית, של הבעת תמיכה במפלגה. אני יודע שיש הרבה רבנים גם בתוך המגזר החרדי, וגם בתוך המגזר החרדי ספרדי, שמביעים תמיכה, חלקם בשתיקה, והם יעשו את זה עד הבחירות, הם יעשו את זה גם כן בקול גדול. מטבע הדברים,
כלומר שזו מפלגה שיש לה רוב של ציונים דתיים, ואלי ישי הנציג החרדי.
לא אמרתי דבר כזה, זו מפלגה שיש בה מהכל, יש בה חרדים, חרדים אשכנזים, חרדים.
לא, אבל נכון לעכשיו, אני אסביר לך, תראה. הרשימות עוד לא הוגשו. השמות שאנחנו יודעים עליהם זה אלי ישי, יוני שטבון והרב הגר.
נכון.
יש רוב ציוני דתי. אלי ישי הוא אחד מבין שלושה.
אנחנו יודעים שרשימות הן לא מורכבות רק משלושה מועמדים.
לא.
כמדומני מגישים 120 מועמדים.
נכון, כלומר שנכון לעכשיו...
בוא נחכה למועד הגשת הרשימות, אנחנו נראה את הרשימה ואתה תראה...
לחלוטין. אני מדבר באמת נכון, אני מדבר נכון לערב, ליום חמישי הזה, כך זה נראה, ולכן שאלתי את השאלה הזו, אבל אם אתה אומר שה... הדבר הזה יתוקן לפחות מספרית,
זה לא עניין של יתוקן. יש פה מגוון, גם צריך לקחת בחשבון שכל מועמד מייצג זרם מסוים, מייצג איזושהי אג'נדה מסוימת של קהל גדול, והדבר הזה גם כן יבוא לידי ביטוי ברשימה, ואתה תראה בעזרת השם, אני מקווה במהלך השבוע הקרוב, את התמונה הכללית, ואתה תוכל להתרשם שמדובר בדיוק כמו שאני הגדרתי, מפלגה שהיא ימין של תורה, חזית מוחדת, ימנית, תורנית, שאכפת לה מארץ ישראל, ושאכפת לה מעם ישראל. אני לא מדבר בכוונה על הנושא החברתי, כי היום כולם חברתיים.
אוקיי. תגיד, אגב, הדיווחים על חיבור, או איזשהו בסוף התמזגות עם מיכאל בן ארי, הם רק ספינים, אין לזה אחיזה במציאות?
נכון לעכשיו, הנושא הזה לא על הפרק. אמת ויציב שהיו ניסיונות מצידו של דוקטור מיכאל בן ארי לחבור למפלגה, זה לא עומד כרגע על הפרק, לא מתנהל מסע ומתן בעניין הזה, בשלב הזה, וברוך השם, כמו שגם אתם הצגתם קודם את הסקרים, אנחנו לא זקוקים לזה כמו שהם ניסו ליצור איזשהו מצג שאנחנו חייבים את את התנועה שלהם בשביל לעבור את אחוז החסימה. אנחנו רואים, כמו שאמרתי, את המגמה הזאת, וכיוון שהמגמה הזאת הולכת וממריאה, ברוך השם, אנחנו לא נמצאים לא נמצאים במצב הזה, ולכן אין שום סיבה לחיבור.
אוקיי, שמעת את הביקורת של חבר הכנסת הרב משה גפני, שדיבר כאן אתמול בהרחבה, והתייחס למפלגה שלכם כחוסר, איך נאמר, לא יודע אם הוא אמר את המילים חוסר אחריות, אבל הוא אמר שזה לא אחראי בתקופה הזו של היהדות החרדית לנסות וחלילה, כן, אם אתם עוברים אז הוא אמר הכל בסדר, אבל לשחק עם זה שאולי לא תעברו את אחוז החסימה, מדובר בחוסר אחריות.
אז שוב, קודם כל, אני לא מדבר, אני לא רוצה להזכיר לו מה קרה כשדגל התורה רצה בפעם הראשונה, כי אני לא רוצה להיגרר
השאלה היא מה אז אחוז החסימה היה
מול מפלגות אחרות שהן באמת לא יריבות.
לא, אבל אז אחוז החסימה לא היה 3.24%.
ולמרות כל זאת, אתה רואה את מגמת העלייה בסקרים כל הזמן, ואני אומר לך שחוץ מהסקרים שעתידים להתפרסם ציבורית, אני מכיר לפחות עוד 3 סקרים שלא התפרסמו, ושהוזבנו על ידי מפלגות שהן לא מפלגת יחד, ושמעבירות אפילו ביותר מזה, ושלא לדבר מה קורה במצב של איחוד בגוש הימין, בין הבית היהודי לבין הליכוד, שיש סקרים נכון לעכשיו שמגיעים גם ל8 ו9 מנדטים. אלי ישי לא רוצה לדבר ולא רוצה להרחיב, חלק אתם תראו בימים הקרובים שמתפרסמים, חלק אני מכיר סקרים שהוזמנו על ידי מגוון סוקרים ושלא התפרסמו, ואני שוב, להגיד שלשחק לא אחראי, כן אחראי, בוא תראה, אני אומר לך שוב,
אי אפשר להאשים את חבר הכנסת הרב גפני. רגע, לא, אבל מילה אחת, אי אפשר להאשים את חבר הכנסת רב משה גפני בכך שהוא לא מכבד את חבר הכנסת הרב אלישי, הרי בסוף...
קודם כל כן אפשר, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, כי
למה? הם היו חברים מאוד טובים.
כי אני הזנתי לפאנל שלך...
לא, אתמול הוא דיבר בערב, והוא אמר...
אתמול לא שמעתי, שמעתי שם דברים מאוד מאוד חמורים שמבחינתי חצו את הקווים האדומים שכמו שמדברים אנשים בני תורה זה לזה. אני אומר לך את האמת, כאב לי מאוד, ביקשתי את רשותו של יושב ראש המפלגה הרב אלישי להגיב לחבר הכנסת הרב גפני, הוא ביקש ממני שלא לעשות את זה. אני רוצה לומר לך יותר מזה, כשהמפלגה הזאת יצאה לדרך היא יצאה מתוך הנחה מסוימת שהסקרים מראים על איזושהי החלשות במפלגות החרדיות, כאשר אנחנו יודעים שמפלגה, אני אקח לצורך העניין את ש"ס וחס וחלילה, שוב, אני רוצה שיהיה להם כמה שיותר מנדטים ושיצליחו בעזרת השם. ראינו סקרים שנותנים להם 4, 5, ו6 מנדטים, שאנחנו יודעים שהיום הם עומדים על 11 מנדטים, והיו בבחירות הקודמות עוד את אמסלם, חבר הכנסת הרב אמסלם, חבר
כן, אבל מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, היה בחיים.
אני מתייחס לזה בעוד שנייה, והגענו למסקנה שהכוח באמת האמיתי מגיע לכדי 14 ו-15 מנדטים, ואין שום סיבה שבעולם המנדטים האלו יברחו מהגוש החרדי הדתי, נכון, הימני, ויגיעו למפלגות
יאמר לך,
או
יאמרו לך,
יותר, okay. או חברתיות,
ישאלו
פחות,
אותך על מה שאתה אומר עכשיו יותר. שגם אין שום סיבה שבעולם שמישהו ינסה לקחת מאותו גוש וחלילה לא לעבור איתו את אחוז החסימה.
סליחה, לא שמעתי את החלק הראשון של המשפט, סליחה.
אני אומר, אתה אומר שאין שום סיבה לוותר על כל כך הרבה מנדטים שיכולים להוסיף כוח לציבור החרדי, ובאותה מילה צריך לומר שאין שום סיבה שבעולם לסכן כל כך הרבה מנדטים לציבור החרדי.
ולכן, היות ואנחנו מבינים מה גודל הפוטנציאל, ואנחנו מבינים את היכולת, ואנחנו עושים את זה בגיבוי מלא של דעת תורה, של מרן ראש הישיבה הרב מזוז, שראה את התמונה נכוחה, והחליט לצאת למסע הזה, ואנחנו רואים את התגובות שבפעם הראשונה בהיסטוריה, מאז קום המדינה, נשברות המחיצות שיצרו המפלגות, ידידי היקר אבי, המפלגות יצרו הפרדה בין חרדים לדתיים לאומיים, לחרדלים, בין אשכנזים לבין ספרדים. אני רוצה להבין,
להזכירה שאלי ישי היה 13 שנים יושב ראש ש"ס, אולי יש לו גם חלק בזה.
אז שוב, אתה הזכרת לפני דקה שמרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה בחיים, הוא היה האור שלו, הוא היה מבחינתו,
מה קרה כשהוא נפטר, זה הפסיק?
הרב עובדיה נפטר, לצערנו הרב והגדול, ואלי ישי חזר למורו ורבו, מי שהיה, מי שהכניס אותו לתנועת ש"ס, שזה היה מרן ראש הישיבה הרב מזוז, וזו דעת התורה שהוא קיבל מהרב מזוז, ואיתה הוא הולך. Okay. ולכל השאלות, למה אין אישה במפלגה, ולמה אתם לא חוברים לזה, ולמה אתם לא חוברים לשם, הכל נעשה בהתייעצות ועם דעת תורה. לא הכל פה, רק חישובים של איך okay. אני...
אתה אומר אבל שאלי ישי לא אישר לך להגיב לדברים שנאמרו בשבוע שעבר, באותו פאנל של ראשי העשיות, אגודת ישראל, דגל נכון, התורה וש"ס, שבה נכון, בעצם מה הם אמרו? אבל... הם אמרו שלא ייתכן שכל נציג יבחר את הרב שלו.
אני רוצה לומר לך דבר אחד. באותה נקודת זמן, באותה נקודת זמן, היות וציינתי לפני דקה את העניין שאנחנו לא, אין כוונה לקחת מצביעים מסורתיים שמצביעים, לנסות אפילו לפנות למצביעים מסורתיים שמצביעים ליהדות התורה או לש"ס שמצביעות למפלגות חרדיות, מפלגות דתיות, מפלגות שהתורה יקרה להם, אבל ישנם הרבה מאוד מאוכזבים. מה לעשות? זה המצב, שיש הרבה מאוד מאוכזבים. כמו למשל, נושא החרדים העובדים, שמרגישים פעם...
את הנושא הזה אנחנו כבר מיצינו, את הנושא הזה כבר מיצינו השבוע...
הכל טוב ויפה, אבל אני
לא אותו, אני אומר לך,
בעקבות זה הרגשתי מאוד בנוח, כן לבוא ולפנות לקהל הזה.
אבי, רק לסיכום העניין, בוא נאמר שהוויכוח הזה של החרדים העובדים... יוצר כאן באז לקבוצה של אנשים שלא ברור מי האיש שמייצג אותם.
אני מסכים איתך ב-100%, יותר מזה אמרתי שכל מי שאומר שהוא פוגש את נציג החרדים העובדים, אינו יודע מה הוא אומר. אין לפגוש נציגים, יש לפגוש חרדים עובדים, אין לפגוש נציגים כי אין ייצוג.
אוקיי.
אין דבר.
תגיד, יש שסניקים במפלגה איתך. של אלי ישי אבל... חוץ מאלי ישי?
אם יש מה?
שסניקים. אנשים, אתה יודע, ספרדים, אותנטיים, חסידים של הרב עובדיה יוסף לשעבר, עד שהיה חי כמובן. שנמצאים במפלגה?
יהיו ש... בעזרת השם. יהיו בעזרת השם. כן. Okay. אתה מדבר על פעילים, על נציגים?
לא, אני מדבר על, אתה יודע, אתה זה אבי בלומנטל, שטבון כן. זה איש הבית היהודי, מלבד הרב מזוז, שאר הרבנים זה רבנים שהזדהו או עם מיכאל בן ארי או עם הבית היהודי.
ישנם רבנים בני תורה ספרדים שאני מעריך שבבחירות קודמות הם הצביעו למפלגה שהיא לא הייתה מפלגתו של אלי ישי, והם הפעם הזאת כן יצביעו, ויש, והם אפילו יככבו ברשימה, וישנם פעילי שטח,
רק נאמר...
וישנם אנשים ברחבי הארץ שתומכים ואוהבים את הרעיון ואוהבים את אלי, ולא רק מצביעים, לא אלא מצביעים בידיים וברגליים, ופותחים ומקימים מטות ועושים פעילות מדהימה.
כן. אוקיי, רק נאמר שאנחנו כיהודים חרדים, אני חושב שכל המאזינים חותמים על המשפט הזה, ולא משנה למי מצביעים, אם אלי ישי באמת רץ עד הסוף, כולנו מקווים שהוא באמת יעבור את אחוז החסימה, אף אחד לא רוצה לראות מאות, עשרות אלפי קולות נזרקים לפח. ואבי, דווקא בגלל שאנחנו...
לא יזרקו שום קולות לפח לשום מפלגה שיש לה דעת תורה מאחוריה.
ודווקא בגלל שפתחת ואמרת שלמרות שאתה דובר של אלי ישי, אנחנו עדיין חברים וככה ניסת...
עדיין ותמיד נשאר וגם שכנים.
אז תרשה לי לספר למאזינים שבגלל שאנחנו חברים, אנחנו לא מאמתים אותך ברעיון הזה עם דובר מטעם ש"ס, ואנחנו נעשה את זה בנפרד
לבקשתך. אני לא מתאמת עם שום מפלגה שיש לה דעת תורה. לא מתאמת עם מפלגות שיש להם דעת תורה, חלילה לי.
אוקיי, לא חייב להיות אימות, אפשר, אתה יודע, לפעמים לנהל דו שיח, אבל הנה, זה
בתור... לא, אתה אמרת מאמתים.
כן, זה צ'ופר של חבר, אבל אבי. תודה רבה. בהצלחה. עכשיו אנחנו עם יהודה אבידן. שלום, יהודה.
שלום, ערב טוב.
רצינו שתשוחחו ביחד, אבל... איך אמר אבי, חברים, אז הפעם ויתרנו.
אין לי בעיה בזה, רק הייתי מתקן אותו בדבר אחד, אני שמעתי אותו רק בנקודה אחת לגבי...
אוקיי, רגע, 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 באוזניות פה כל הזמן אומרים לי פרסומות, אז בוא תישאר על הקו, 3 דקות זה בדיוק, ואנחנו מיד שווים אליך, והמיקרופון יהיה שלך, פרסומת ושווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
יהודה אבידן איתנו?
כן, ערב
עכשיו,
טוב.
ערב טוב. עכשיו תורך, שמעת את השיחה עם דובר העם איתנו, אבי בלומנטל?
שמעתי, יש לי הרבה תנות טכניות, אני רוצה להעיר לדובר הקודם, לבלומנטל, שהוא מראה על אופטימיות, אני מבין אותו, זה תפקידו, זה התפקיד של הדובר, ולהסביר ולהיות אופטימי.
אולי באמת יש להם נתונים אופטימיים.
אולי אתה דיברת על גרשוני מקודם, גרשוני על 8 סקרים האחרונים, אני ראיתי את 40 סקרים האחרונים, וקרוב ורק אולי ב-8% אלי ישי, עובר את אחוז החסימה, וגם בהם, ברביתם, זה כלל את עוצמה לישראל, הוא הגיע לאחוז החסימה. אז ככה שאני מבין את הרצון לשדר אופטימיות, אבל אי אפשר להטעות את כל העולם פעם אחר פעם, ולשדר את זה בצורה כזאת. אז ככה הייתי מציע לו, אתה יודע, וזה מזכיר לי את הבחירות הקודמות, עם מתחרים שגם קמו לשס, ואז הייתי צריך בשליחותו של אלי ישי דווקא, לא ולהסביר, רבותיי, חבר'ה, הסקרים שמראים לאמסלם, ואני זוכר את האופטימיות של הרב אמנון יצחק, שדיבר שם על דו ספרתי.
לא, לא, רגע, לא, 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 בוא, אל תעשה פה השוואה בין אלי ישי.
ושאמסלם...
לא, אתה מנסה להכניס אותם באותו משפט, וזה לא נכון לעשות את זה, יהודה.
בוא, זה למה?
שוב פעם, שמרן הרב עובדיה יוסף היה בחייו, וקמו מפלגות נגדו, אתה מנסה עכשיו באותו משפט להכניס גם את אלי ישי לרשימה הזו, אני חושב שזה פה הפרדה. יש לו את הרב משלו, רב שלו ומועצת משלו, שמורים לו ללכת ולהקים מפלגה.
ולמה אמנון יצחק לא את הרב שלו?
שוב פעם, יכול להיות שכן, אבל הרב עובדיה יוסף בקולו.
אבי, אני מאוד מכבד את הרב מזוז, אבל עם כל הכבוד, אין אדם בעולם שיכול לומר, אני מחליט וכדעת יחיד כנגד כל גדולי הדור, ונגד כל גדולי התורה, ולומר עכשיו זה הדעת תורה, שככה זה לא עובד.
מי הולך נגד כל גדולי הדור?
בזכותי לומר את הדברים, זו לא היא דרכה של תורה.
אבל לא, הרב מזוז אמר, לא, רגע, יהודה, יהודה, יהודה. יהודה אבידן, תיתן לי רגע לשאול שאלה, יהודה, אתה לא יכול להגיד משפטים כאלה, כאשר הרב מזוז בקולו אמר, שמי שהצביע ש"ס בבחירות הקודמות, ימשיך להצביע ש"ס גם בבחירות האלה, ולא לוקחים קולות מש"ס.
ואז תראה את אלי ישי מה עושה.
מה הוא עושה? הוא מביא מקהלים מבחוץ, עד עכשיו. אפילו ש"סניקים אין סביבו.
שמעתי אותך בקשב רב, ואני אתן לך דוגמה למשל של אתמול בלילה, שאלי ישי מנסה לפנות לעיתונים, עזוב לעיתונים החרדים, ביום ליום, דרך עורכי דין, ולהכניס מודעה. אז למר בלומנטל ולאלי ישי, אני אומר, כשאתם אומרים, שומעים לרב מזוז, שאומר לא לפנות לאנשי שס, ולא אלה קולות היד שלהם, כשהוא מנסה לפנות ליום ליום להכניס מודעה, האם בזה הוא מנסה לפנות לאגודת ישראל?
את יום ליום לא קוראים אנשים עם כיפות סרוגות?
אנחנו מבינים את המצוקה.
את יום ליום לא קוראים אנשים עם כיפות סרוגות?
את יום ליום קוראים אנשים שמצביעים שס בוודאות ב-100%, ואלי ישר יודע את זה יותר טוב ממני ומיוחה, כי הוא היה שם. אבל בוא, הנושא של השיחה שלנו זה לא אלי ישי, אני חושב, אני פשוט הבארתי כמה נקודות.
אוקיי, אז בוא נעבור...
שמנסים להטעות, אנחנו מבהירים את הדברים. זה לא הנושא.
טוב, בוא נעבור רגע לסוגיית ש"ס. אנחנו שומעים היום מתקפה חסרת הקדמים של חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב שמעון בעדני, על רבני הבית היהודי.
למה חסרת הקדמים? יותר ממה שהרב עובדיה אמר עליהם, נאמר מידע הרב בעדני?
או יכול להיות, לא, אתה צודק, במערכות הבחירות הקודמות, במערכת הזו, שאנחנו נמצאים בה.
אני חושב ששום דבר, שכל מה שאמר הרב עובדיה, הרב בעדני המחיש את מה שאמר הרב עובדיה. ואני רוצה להזכיר לך שכל יום כשמנסים לצייר את הצדיק סטבון, שהוא הצביע נגד חוק הגיוס,
אתה עוד פעם חוזר לאלי ישי, רגע,
דקה, אני רוצה להגיד לך מה אמר הרב בעדני כדי שתבין טוב. כל הגזרות הכלכליות על עולם התורה, היה שותף להם גם יוסי סטבון, וכל החברים שנמצאים כרגע במפלגות אחרות, שכביכול מציגים למען שלמות העם והתורה. הרב בעדני המחיש את מה שהרב עובדיה אמר, ומי שיודע מה עבר על עולם התורה, ולא רק חוק הגיוס. אני רוצה לומר לך שאם אנחנו כרגע מנתחים, חוק הגיוס הוא כרגע הכי פחות תזיק, כי הוא עוד לא הגיע לידי ביטוי, ואנחנו נעצרנו בזמן, בממשלה הזאת, שכולם יודעים שבממשלה הבאה גם הדברים כאלה, הנושא הזה יתוקן. אבל לצערנו...
אבל אריה דרי אמר שהוא לא הולך לתקן את החוק הזה, יהודה.
מה?
אריה דרי אמר השבוע שהוא לא הולך לשנות את חוק הגיוס, אין לו עם זה בעיה.
אני אמרתי לתקן אותו. ודאי שהסנקציות הפליליות לא יכולות להישאר, ובוודאי שאלה דברים שתוקנו.
כלומר שחוץ מהסנקציות הפליליות, החוק הוא חוק טוב.
מה?
חוק מהסנקציות הפליליות,
חוק... החוק שלעצמו הוא חוק היום שאפשר אולי לחיות איתו בחלקו, לא בשלמותו. אבל מה שאני רוצה לומר לך, שהגזרות הכלכליות לעומת זה, ועל זה דיבר הרב בעדני, וההתקפה שלו, הגזרות על עולם התורה, התקציבים, חיסול, ניסיון חיסול המוסדות, שברוך השם לא אלמן ישראל, תמיד דברים שרדו, אבל מי שיודע מה ראשי ישיבות סובלים, מה מנהלי תלמודי תורה סובלים, יום יום, שעה שעה, איזה גזרות כלכליות, אז מה מצפים שהרב בעדני לא יאשש ויסביר את הדברים אשר שנאמרו על ידי מרן הרב עובדיה זצ"ל? אלה הדברים שנאמרו כבר, אף אחד לא הבין את זה אז. אני זוכר את הפעם הראשונה כשהוא אמר את זה, ואני למחרת הופעתי בערוץ הכנסת, זעזוע עמוק לכולם, ואני אמרתי, רבותיי, מה שרואה הרב עובדיה, אנחנו לא רואים. כשהרב עובדיה אומר את זה, אז קודם כל אנחנו אומרים אמן. אני מקווה מאוד שהדברים לא יצפחו לנו הפנים, והם תפחו לנו על הפנים פעם אחר פעם אחר פעם. וראינו את זה.
יהודה אבידן, חבר ועדת הבחירות מטעם ש"ס, תודה רבה לך.
בבקשה וכל טוב.
ערב טוב, אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית לערב, מיד אחרינו הקבינט עם קבוצה מורחבת של עיתונאים שיעסקו בסוגיית הבחירות מחר בשמונה בבוקר. התוכנית הרגילה בהנחייתו של בני רבינוביץ, אבל הפעם עורך הדין אוסדיצ'ר לא נמצא בתוכנית, ומי שיתארח, חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, הוא שמע מעניין, אז אתם מוזמנים גם כן להאזין. תודה לצוות שלנו, לסגי פרלמוטר על הביצוע הטכני, לעורכת אסתי פלט, ולכם מאזינים, שתהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.